כן? סתירה בין שתי הגדרות של המושג דיבור, כן? כאן אתה אומר נחת וכאן אתה אומר קושי, זה לכאורה שתי הגדרות הפוכות. אז הוא אומר, אתה מיירה במילי דאלמה. זאת אומרת, כשהגמרא אומרת אין דיבור אלא קשה, הכוונה במילי דאלמה, בדברים שלא שייכים לתורה ובדברים שקשורים לעולם. אז השימוש בלשון דיבור מידע על 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 דיבור קשה, אבל בדברי תורה הוא נחת. אבל בדברי תורה הוא נחת, שכך אמרו גם כן בפרשת בעלותך, מיום שנענשו ישראל בשביל המרגלים, כתוב במדרש, לא נגלה למשה בלשון דיבור עד סוף 40 שנה. מיום שנענשו ישראל בשביל המרגלים, לא נגלה למשה בלשון דיבור עד סוף. זאת לא כתוב אף, בדרך כלל כתוב ידבר השם משה לאמור. השימוש הרגיל בתורה וידבר השם משה לאמור, אז כתוב לשון דיבור. אבל מיום שננשו ישראל בשביל המרגלים, לא נגלה למשה בלשון דיבור עד סוף 40 שנה, שלא היה הדיבור עם משה פנים אל פנים. מעניין, רואים לכאורה יש פה קודם כל דיוק, הספרי הזה קודם כל בא לומר ש הדיוק בלשונה של התורה מראה את הנקודה הראשונה, מיום שננשו ישראל בשביל המרגלים, לא נגלה למשה בלשון דיבור עד סוף 40 שנה. אז לשון דיבור מבטאת כנראה, זאת אומרת, אם כתוב מיום שננשו ישראל בשביל המרגלים, הפירוש הוא שכתוצאה מהעונש הזה או כתוצאה מהחטא הזה היה מצב של ירידה, שבגללו, וזה בא לידי ביטוי ביחס שבין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבנו, כי משה רבנו למעשה זה כלל ישראל, הוא מייצג את כלל ישראל. לכן כתוב מיום שננשו ישראל בשביל המרגלים, אז כביכול הייתה ירידה גם אצל משה רבנו. לשון דיבור מבטאת מעלה. אם כתוב לא נגלה למשה בלשון דיבור עד סוף 40 שנה כתוצאה מחטא המרגלים, אז המשמעות היא שלשון דיבור מבטאת מעלה, והמעלה הזאת הייתה חסרה מהרגע שננשו בשביל המרגלים. עכשיו, אבל במדרש הזה כתוב עוד דבר. כתוב שלא היה, המדרש אומר גם מה זה בא לבטא לשון דיבור. כתוב שלא היה הדיבור עם משה פנים אל פנים. לא היה הדיבור אל משה פנים אל פנים. הפסוק אומר פרשת בעלותך, כשהקדוש ברוך הוא מוכיח את אהרון ומרים, כן? מדוע דיברתם במשה? אז הוא אומר להם, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות. זאת אומרת, הוא מסביר להם, נוזף בהם ומראה להם את ההבדל שבין הנבואה שלהם לבין הנבואה של משה רבינו. אז המדרש הזה אומר שכתוצאה מחטא המרגלים או מהעונש על חטא המרגלים, הייתה ירידה ביחס שבין הקדוש ברוך הוא למשה מהבחינה, זאת אומרת ככה, התורה לא נוקטת לשון דיבור, אבל מה המשמעות של לשון הדיבור? המשמעות של לשון הדיבור שהיה הדיבור עם משה פנים אל פנים. אז אם התורה לא נוקטת לשון דיבור מי חטא המרגלים ואילך, כן, אז הפירוש הוא שאין דיבור של הקדוש ברוך הוא עם משה רבינו במדרגה הזאת של פנים אל פנים לדבר בו, במראה ולא בחידות. זה כתוב במדרש, זה לשון המדרש. מיום שננשו ישראל בשביל המרגלים, לא נגלה למשה בלשון דיבור עד סוף 40 שנה, והמדרש אומר, מה המשמעות של לשון דיבור? בסדר, לא היה, אתה מדייק טוב, באמת לא היה לשון דיבור, אבל מה המשמעות? אז במדרש כתוב, לא נגלה למשה בלשון דיבור עד סוף 40 שנה, שלא היה דיבור עם משה פנים אל פנים. לא היה דיבור עם משה פנים אל פנים. אז כתוב במדרש מה המשמעות. המשמעות היא שלא היה דיבור עם משה פנים אל פנים. אז מה הוא אומר? אז אומר המהר"ל, והרי מבואר כי לשון דיבור הוא פנים אל פנים כאשר הוא במילי דשמיא. זאת אומרת, המהר"ל רוצה להביא ראיה לכאורה מהמדרש הזה לנקודה הזאת שהוא אמר קודם. המהר"ל אמר לתרץ את הסתירה. מצד אחד כתוב אין דיבור אלא לשון קושי, מצד שני כתוב שאין דיבור אלא נחת. זה סתירה, זה שני דברים הפוכים. אם קושי זה לא נחת, ואם נחת זה לא קושי. אז אמר המהר"ל, יש הבדל בין דיבור, בין לשון דיבור שמיוחסת לדברי תורה, לבין לשון דיבור שהיא מיוחסת לא לדברי תורה, היא מיוחסת לדברים באלמה. כשמדובר על דברים באלמה, אז דיבור הוא קושי, אין דיבור אלא קושי. אבל כשהדיבור לא מיוחס לדברים באלמה אלא מיוחס לדברי תורה, שם אין דיבור אלא נחת. והראיה שהרי זה מה שהוא מביא ראיה מהספרי הזה, שבספרי כתוב שמהרגע שחטאו ישראל במרגלים ונענשו בחטא המרגלים, אז מאותו רגע לא היה דיבור אל משה, אין לשון דיבור. התורה כבר לא מדבר, התורה כשהיא מתארת את היחס שבין הקדוש ברוך הוא למשה, בדרך כלל כמו שאמרנו הלשון של התורה וידבר השם משה לאמור, אבל מחטא המרגלים ואילך לא כתוב לשון דיבור. אז מה המשמעות של הדברים? משמעות הדברים לפי המדרש הזה, שהירידה של ישראל כתוצאה מהחטא היא הביאה לירידה של היחס, כן, שבין הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. זה המשמעות של הדברים, וזה בא לידי ביטוי בזה שהקדוש ברוך הוא, מה זה דיבור? דיבור בא לציין יחס של פנים אל פנים, פנים אל פנים. דיבור זה פנים אל פנים. אז לא היה דיבור עם משה רבינו. מה זה פנים אל פנים? אז כמו שאמרתי, פנים אל פנים זה מה שהתורה מתארת את ההבדל שבנבואת משה רבינו לנבואת שאר הנביאים. לא כן עבדי משה, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות, במראה ולא בחידות, פה אל פה אדבר בו, זה הנבואה המיוחדת של משה רבינו. אז מי חטא המרגלים, או מי העונש על חטא המרגלים, אין דיבור פנים אל פנים. עכשיו, אז מה המהר"ל רוצה להוציא מכאן? המהר"ל רוצה להוציא מכאן, הרי מה פירוש הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה רבינו? מה המשמעות של הדיבור אל משה רבינו? דיבור של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו זה תורה. דיבור של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו זה דברי תורה. אז רואים, זה מה שהוא רוצה לומר, רואים שהלשון דיבור כשהיא מתייחסת אל התורה, כשהיא מתייחסת אל התורה, יש לה משמעות מיוחדת. יש לה זה לכאורה מה שהוא רוצה לומר. הוא אומר,
מי לדשמיה זה תורה?
מה? מי לדשמיה זה תורה? זה ההבדל. מי לדשמיה זה דברי תורה? מה? זה הינוח. זה הינוח. כשאתה אומר דיבור אלוקי ואתה אומר תורה, זה הינוח. זה אותה כוונה, זו אותה משמעות. מי לדשמיה, בגמרא תמיד כתוב, מי לדשמיה או מי לדעלמה? מי לדעלמה הכוונה דברים שלא שייכים לתורה. מי לדשמיה הכוונה דברי תורה. הדיבור של הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו זה דברי תורה. בכלל דיבור של הקדוש ברוך הוא זה דברי תורה, כן? האמירה של הקדוש ברוך הוא זה תורה. אז על כל פנים הוא אומר, והרי מבואר כי לשון דיבור הוא פנים אל פנים, כאשר הוא במי לדשמיה, והוא ידוע למבינים, הוא אומר, ואין כאן מקום זה. והוא ידוע למבינים ואין כאן מקום זה, זאת הוא לא מעריך לבאר. אז
מה הוא רוצה להגיד פה?
לא, הוא רוצה להגיד, הוא רוצה רק לחזק את התירוץ שלו, להביא ראיה לתירוץ שלו. הרי הוא אמר תירוץ על סתירה, סתירה בין שני מאמרים. מצד אחד כתוב אין דיבור אלא קושי, ומצד שני בדרשה של חז"ל הזאת, כן, אז נדברו יראה השם איש על רעהו והיחשב השם וישמע, שם רואים שאין דיבור. הגמרא אומרת, הלשון של הדיבור של הגמרא, אין דיבור אלא נחת. נחת וקושי זה שני דברים סותרים. אם זה קושי, כמו שאמרתי, זה לא נחת. נחת זה מלשון נוח. אז אין דיבור אלא נחת. איך זה מסתדר עם קושי? אז הוא אומר, תלוי על מה מדובר. כשמדובר על דברי תורה, אז אני אומר באמת אין דיבור אלא נחת. וכשמדובר על מי לדעלמה, אין דיבור אלא קושי. זה שימושי לשון. המושג דיבור לפעמים הוא מתפרש כקושי ולפעמים הוא מתפרש כנחת, ותלוי על מה אתה מדבר. כשמדובר על תורה, הכוונה היא נחת. דברי תורה זה נחת. ולכן כשכתוב שני תלמידי חכמים הנוחים זה את זה בהלכה, כן? אז שם כתוב לשון דיבור. משום שכשאתה מדבר על דברי תורה, אין דיבור אלא נחת. כן? אבל דיבר אדוני האיש איתנו, דיבר אדוני הארץ איתנו קשות, שם זה דיבור הדיבור של יוסף כשהוא פוגש את האחים שלו, שם זה מילה דאלמה, זה לא דברי תורה. הדיבור של יוסף כשהוא פוגש את האחים זה מילה דאלמה. מילה דאלמה, אז אין דיבור אלא קושי. אין דיבור אלא קושי. והמהר"ל רוצה רק להביא ראיה לחילוק. אז זה חילוק שהוא אומר מסברה. הוא לא מביא מקור. הוא אומר סברה שלו לחלק בין שני המאמרים. מניין לך החילוק הזה? אז הוא אומר, אני אביא לך ראיה. שכשמדובר על דברי תורה, אז דיבור הוא נחת. יש המושג דיבור, כשהוא מדבר על דברי תורה, זה משהו מיוחד. זה לא, באמת אין, זה אולי העומק שצריכים לראות. כנראה שהוא מבין, זה יכול להיות עומק הדברים. כשמדובר על פה אל פה הדבר בו, זאת אומרת, ההגדרה הזאת של פנים בפנים דיבר השם עמכם. זאת אומרת, המציאות הזאת של דיבור פנים אל פנים מגלה יחס, ואת יחס של קרבה. הרי זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון ומרים. מה אתם חושבים, שאתם נמצאים במדרגה של משה רבינו? אתם נמצאים במדרגה של משה רבינו? איתכם אני מדבר במראה ולא בחידות. מה ההבחנה בין הנבואה של משה רבינו לנבואה של אהרון ומרים? זה לכאורה הבחנה בקרבה אל ריבונו של עולם. אתם חושבים שאתם נמצאים באותו מקום? הוא נמצא במקום אחר לגמרי. אתם בכלל לא נמצאים, אתם כלל לא נמצאים במקום שלו. אליו אני מדבר בדיבור כדבר איש על רעהו, פה אל פה אדבר בו. אני לא מדבר אליו בחידות. איתכם אני מדבר בחידות, אבל איתו אני לא מדבר בחידות. אז הפירוש הוא, אתם, הוא קרוב ואתם רחוקים. אז פה אל פה זה ביטוי של קרבה. זה ביטוי של קרבה, קרבה מאוד קרובה. פה אל פה אדבר בו. כן? אז באותה צורה, שני תלמידי חכמים הנוחים זה את זה בהלכה, שם יש לשון דיבור. זאת אומרת, כאין אותו יחס שקיים בין הקדוש ברוך הוא בנבואה של משה, בין הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בנבואתו של משה רבינו, אותו יחס קיים בין אותם שני תלמידי חכמים הנוחים זה את זה. אבל זה כשמדובר על דברי תורה? זה מדובר על דברי תורה? כשלא מדובר על דברי תורה, אז ההפך, אז דמיינים, מה שכתוב כאן למעשה, שהמושג דיבור, כשאנחנו מדברים על מילי דעלמה, מה זה קושי? מה זה קושי? קושי זה ריחוק. מה זה קושי? דיבר אדוני הארץ איתנו קשות. מה זה קושי? קושי זה מבטא ריחוק. מה פירוש דיבר קשות? דיבור קשה זה דיבור שמבטא מרחק, ולהפך, בדברי תורה זה בדיוק הפוך. המילה דיבור יש לה שתי משמעויות. כשאתה מדבר על דברי תורה, אז היא מבטאת קרבה, כן? פה אל פה אדבר בו, כן? פנים בפנים, פה אל פה. וכשאתה מדבר על מילה דאלמה, זה בדיוק להפך, אז זה ריחוק, בדיוק הפוך. זה מילה אחת שיש לה שתי הגדרות כמעט שונות לחלוטין. כן? זה מה שהוא רוצה לומר. הלאה. ואמר רבי אבא.
אבל
מה?
לעומת זאת ויומר זה חד משמעי.
טוב, הוא לא מדבר על ויומר. אמירה זה מאמר חז"ל אחר. שאמירה זה לשון רכה. אמירה זה לשון רכה, אבל המהר"ל לא מדבר על זה. המהר"ל שאל סתירה ביחס למושג הדיבור. ואת הסתירה הזאת הוא מיישב. אה במילה דשמיא, אה במילה דאנו. זה בדברי תורה, זה בדברים אחרים. לא בדברי.
שיטת המהר"ל כשכתוב ידבר שם משה לאמור, זה פנים אל פנים?
בטח. זה לא שיטת המהר"ל. זה הפירוש בספרי. בשביל זה לא צריך את המהר"ל. הספרי אומר, מיום שננשו ישראל בשביל המרגלים, לא נגלה למשה לשון דיבור. אבל הוא אומר שלא היה דיבור עם משה פנים אל פנים. כן? כך, זה כל לשון המדרש. ברור, זה המדרש. הלאה. ואמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים המקשיבים זה את זה בהלכה, הקדוש ברוך הוא שומע לקולם, שנאמר היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך, ואם אין עושים כן גורמים לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר ברך דודי דמי לך לצבי או לאופר האיילים. זאת אומרת, יש פה מאמר מיוחד, כן? שני תלמידי חכמים המקשיבים זה את זה בהלכה, הקדוש ברוך הוא שומע לקולם. זאת אומרת, מה הכוונה הקדוש ברוך הוא שומע לקולם? הפירוש הוא, אתה רואה את הניגוד. הניגוד הוא, אם אין מקשיבים, אם אין עושים כאן, גורמים לשכינה שתסתלק מישראל. זאת אומרת, מצד אחד אני אומר, הקדוש ברוך הוא שומע לכולם. זאת אומרת, יש יחס של קרבה בין הקדוש ברוך הוא לבינם, כן? כמו שהם מקשיבים זה את זה, מקשיבים זה לזה בהלכה, אז גם הקדוש ברוך הוא מקשיב, שומע. כן, יש מקשיב, יש שומע, זה מדרגות בשמיעה. אבל אם חס וחלילה זה לא כך, אז כביכול זה גורם סילוק שכינה. ברך דודי עוד מלך על הצביע, כביכול הקדוש ברוך הוא בורח, כן? עד כדי כך. מה הפירוש? אז הוא אומר כך, הוא פירוש זה מה שאמר שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה, זאת אומרת, זה המאמר הראשון. רצה לומר, כשם שהם נוחים זה לזה, וערב עליו דברי חברו, כך הקדוש ברוך הוא מקשיב להם, וערבים עליו דבריהם. ומה שאמר אחר כך שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה, הקדוש ברוך הוא שומע לכולם, דבר זה כמו שכל אחד שומע לכל חברו, כך השם שומע לכולם. ואין דבר זה דומה למה ש... עכשיו רוצה להסביר מה ההבדל בין שני המאמרים. מצד אחד אתה אומר נוחים זה את זה, ומה זה נוחים? אז הוא הסביר נוחים זה לזה וערב עליו דברי חברו. יש מקשיב ויש ערב עליו דברי חברו, הוא שומע את מה שחברו אומר, ומה שחברו אומר הוא מגלה יחס של חיבה, עריבות זה הנאה, אני נהנה ממה שהשני אומר, כן? זה נקרא ערב עליו דברי חברו. אז אומר, אז המהר"ל רוצה להסביר מה ההבדל, אז הוא אומר כך, ואין דבר זה דומה למה שאמר לפני זה, שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה, כי כאן מדבר שהם מקשיבים כל אחד לדברי חברו ונותן ליבו על דבריו, לכך הקדוש ברוך הוא שומע לקולם גם כן, ואם אין עושים כך גורמים לשכינה שתסתלק ותיפרד מישראל, שדבר זה מה שאין מקשיבים זה לזה הוא פירוד זה מזה, וגורם שהשכינה תסתלק ותיפרד מישראל. זאת אומרת, הוא שם לב שהביטוי כאן הוא הרבה יותר חמור מאשר ההתייחסות כאן היא הרבה יותר חמורה מההתייחסות הקודמת. כשתלמידי חכמים נוחים זה את זה בהלכה, כתוב הקדוש ברוך הוא מקשיב להם, שנאמר אז אם יברו ויחשב השם וישמע. ואם לא, לא כתוב ואם לא. אבל במאמר השני כתוב ואם לא. במאמר השני כתוב מקשיבים זה את זה, אז הקדוש ברוך הוא שומע את קולם, ואם לא, ואם לא, אז הם גורמים לשכינה שתסתלק מישראל. במאמר הראשון לא כתוב ואם לא. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר,
מה? מה היה שהם מפסיקים או כל...
אם לא, הכוונה לא מקשיבים. לא מקשיבים זה, הרי אמרנו, שני תלמידי חכמים מקשיבים זה לזה, הקדוש ברוך הוא שומע לקולם, ואם לא, כתוב ואם לא.
הכוונה שהם לומדים ביחד.
מה?
שהם לומדים ביחד.
ודאי, אבל זאת אומרת, רואים שיש דרישה של הקשבה, של אחד לשני, צריך להקשיב למה שהשני אומר. והמאמר הזה אומר, ואם לא, גורמים לשכינה שתסתלק מישראל. כך, זה הביטוי של... אז הוא אומר, למה? אז הוא אומר, אם אין הקשבה, אז אומר המהר"ל, הוא פירוד זה מזה. אם אין הקשבה, הוא פירוד זה מזה. וכשיש פירוד בין תלמידי חכמים, אז זה גורם לכך שהשכינה מסתלקת ונפרדת מישראל. זאת אומרת, היחס שבין תלמידי החכמים קובע את היחס שבין השכינה ובין כלל ישראל. היחס שבין תלמידי החכמים יש לו השפעה על היחס שבין ריבונו של עולם לבין כלל ישראל. אבל אצל אותם שהם נוחים, לא אמר כך, רק אצל המקשיבים זה לזה. כי המקשיבים זה לזה יש להם חיבור ביחד ביותר, שמקשיבים זה לזה, וכל אחד נותן לב על דברי חברו. וכאשר אין עושים כך, כמו שהם דוחים החיבור, כך הקדוש ברוך הוא מסלק את השכינה ונפרד מישראל. זאת אומרת, כשאין חיבור, זאת אומרת, הקשבה זה חיבור, זה מה שהוא אומר. הקשבה זה חיבור. כי המושג הקשבה, המושג הקשבה, רואים שהוא מבין, זה לא רק להקשיב. להקשיב הפירוש הוא לתת את הדעת. לתת את הדעת. אני רוצה לשמוע מה אתה אומר, ואני רוצה לחשוב על מה שאתה אומר. לתת את הדעת על מה שאתה אומר. וכן להפך. אז נתינת הדעת, ההאזנה, ההקשבה, ונתינת הדעת זה ביטוי של חיבור. וכשאין את זה, אז הפירוש הוא אין חיבור. זה מה שהוא אומר. יש פירוד. יש פירוד. אז כשיש פירוד בין תלמידי חכמים, זה פירוד של השכינה מכנסת ישראל, כביכול. היחס שבין תלמידי חכמים, יש, כמו שאמרנו, יש לו השפעה על היחס שבין ריבונו של עולם לכנסת ישראל. ועוד,
נוחים הזה בדיוק,
מה?
נוחים.
נוחים, אז הוא הסביר, נוחים הכוונה עריבים, עריבות. לכאורה זה שתי מדרגות.
כן, מה הכוונה עריבות?
מה?
עריבות של מה?
עריבות זה, כמו שאמרתי, איך כתוב? יש ביטוי בחז"ל, נו, איך כתוב שם? עכשיו אני לא זוכר את הפסוק שדורשים, אבל ערבים עליי דברי סופרים יותר מדברי תורה. זאת אומרת שאני שומע, אני שומע תקנות חכמים או דברי חכמים, זה יותר ערב עליי יותר מיינה של תורה, מדברי תורה שאני שומע. הנעימות וההרגשה הטובה שיש לי שאני שומע, זה נקרא ערבות. ערבות זה הרגשה טובה כשאתה שומע דבר והדבר ערב לאוזניך. אתה מרגיש, זאת אבל הפגישה שלך עם 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 הדברים, עם עם דבר מסוים, היא נותנת לך הנאה, היא גורמת לך הנאה. זה נקרא ערבות. ערבות זה הנאה. ערבות זה הנאה, אני נהנה ממה שאני שומע. אז הוא מפרש, מה זה נקרא נוחים זה את זה? נוחים זה את זה, הכוונה דברי אחד עריבים על השני. דברי אחד, לכאורה זה שתי מדרגות. המדרגה הראשונה זה מדרגה בסיסית. המאמר השני לכאורה הוא מדבר על המדרגה הבסיסית, כמו שאמרנו, הקשבה. הקשבה, מה זה הקשבה? הקשבה זה לא רק הקשבה. הקשבה זה נתינת הדעת, רצון להבין מה שהשני אומר. אבל הריבוד זה כבר שלב הרבה יותר מאוחר. זה לא רק שאני שומע, לא רק שאני מקשיב, זה גם ערב עליי. אני נהנה ממה שאני שומע, כן? יש לי הנאה ממה ששמעתי. לכל זה מדרגה, זה מדרגה על גבי מדרגה. ועוד, כאשר הם נוחים זה לזה בתורה ומקשיבים זה לזה בתורה, הם נעשים אחד לגמרי על ידי התורה שהיא אחת. זאת אומרת, זה כבר שלב, זה כבר ביאור נוסף. זאת אומרת, קודם כל הוא אמר שכאשר אין הקשבה, יש פירוד. כאשר אין הקשבה, אין נתינת דעת, יש פירוד. זה הנקודה הראשונה. עכשיו הוא בא ואומר, כשיש הקשבה ויש נתינת דעת, אז זה חיבור. אני נותן את הדעת על מה שאתה אומר. אני קודם כל מאזין לך, שומע אותך, מקשיב לך, ושנית אני גם נותן את הדעת על מה שאתה אומר. זאת אומרת, אני מגלה עניין, זה מעסיק אותי, מה שאתה אומר זה מעסיק אותי, כן? אבל הוא אומר יותר מזה. זה עצמו גם כן חיבור. מה שאתה אומר מעניין אותי, אני מקשיב לו ואני נותן את הדעת על כך, זה עצמו חיבור. אבל הוא אומר, יש פה עוד נקודה. התורה מחברת. לתורה יש כוח סגולי. היא מסוגלת לחבר. היא דבק. התורה מדביקה. התורה יש לה יכולת לחבר. אז הוא אומר, ועוד כאשר הם נוחים זה לזה בתורה ומקשיבים זה לזה בתורה, הם נעשים אחד לגמרי על ידי התורה שהיא אחת. על ידי התורה שהיא אחת. התורה יש לה סגולה לחבר, היא מסוגלת לחבר, כן? נעשים אחד לגמרי על ידי התורה שהיא אחת. וכאשר אינם מקשיבים זה לזה להיות מתחברים ביחד, וכאילו היה חס ושלום חילוק בתורה, ולכן השכינה מסתלקת מישראל, כי אין השכינה עם ישראל רק בשביל כי נתן להם התורה שהיא אחת. לכך הקדוש ברוך הוא שהוא אחד הוא עם ישראל. ואת הוא אומר, הוא מסביר עכשיו מהבחינה המהותית באמת מה נעשה. מדוע אמרנו קודם, אם הם לא מחשיבים זה לזה, החז"ל אומרים, אז גורמים לשכינה שתסתלק מישראל, גורמים לשכינה שתסתלק מישראל. אז מה ההסבר? מה ההסבר? מדוע הפירול? אז אנחנו אמרנו, כיוון שהם לא מחוברים, הם נפרדים, אז זה גם גורם לכך שהשכינה תיפרד מישראל. אבל מה הנקודה? אז הוא מנסה להסביר, הוא אומר, כשאינם מקשיבים זה לזה, אז מה הפירוש? מה הפירוש שאינם מקשיבים זה לזה? כביכול יש פה שתי תורות, יש תורה אחת של רובן ויש תורה של שמעון. הוא לא שומע אותו והוא לא שומע אותו, הוא לא נותן את הדעת על מה שהוא אומר והוא לא נותן את הדעת על מה שהוא אומר. אז כביכול יש פה כביכול שתי תורות. הוא אומר, זה אין דבר כזה, אין שתי תורות, יש תורה אחת, יש תורה אחת. זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, לא כתוב שכשאני שומע אותך אני צריך להסכים למה שאתה אומר. ההפך, מה שדיברנו בפעם שעברה, כל הגדלות של התורה, שמרא אומרת כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. אתה יכול לחשוב כך ואני, אבל זה בתנאי שאני אשמעת, אמת, אקשיב למה שאתה אומר, אני אתן את הדעת למה שאתה אומר. כמו שאמרתי, זה יעסיק אותי, אני אברר, אני אבדוק, אני אתמודד. יכול להיות שאני לא אקבל בסופו של דבר, אני לא מחויב לקבל. כל אחד יש לו את ההיגיון שלו, כל אחד יש לו את נקודת המבט שלו, אבל זה בתנאי, כמו שהוא אומר, שאני מקשיב. כי ברגע שאני מקשיב, פירושו של דבר שגם מה שאתה אומר וגם ולהפך, גם מה שאני אומר, זה הכל דבר אחד, כן? זה נקרא מחלוקת שהיא לשם שמיים. מחלוקת של לשם שמיים, הפירוש הוא, זה הכל תורה. אז גם בית שמי זה תורה וגם בית הלל זה תורה. גם בית שמי זה תורה וגם בית הלל זה תורה. אבל ברגע שאין הקשבה, פירושו של דבר שכביכול יש פה שתי תורות. יש את התורה שלך ויש את התורה שלי. אומר, שתי תורות זה לא רק ניתוק בין רובן לשמעון, או בין התורה של רובן לתורה של שמעון. זה, 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 אם התורה היא לא אחת, אז גם ישראל הם לא אחד. ואז גם, אז כביכול זה גם כביכול, זה, כמו שהוא אומר כאן בלשון שלו, כאילו היה חס ושלום חילוק בתורה, ולכן השכינה מסתלקת מישראל. כי אין כל המציאות של שכינה עם ישראל זה רק בגלל שהכל אחד. איך כתוב? אורייתא וקודשא בריחו וישראל חדו. זה ביטוי בזוהר. יש אחדות מוחלטת בין התורה, בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל. אז אם בתורה יש חילוק, אז ממילא זה גם חילוק בכל מה שקשור אל התורה. כל מה שקשור אל התורה זה גם ריבונו של עולם וגם ישראל. המציאות של חילוק, והחילוק, כמו שאמרנו, הביטוי של ההפרדה, כן, של אי האחדות, זה אי היכולת, זה שאין הקשבה, אין נתינת דעת על מה שהשני אומר.
אבל איך זה הופך את התורה?
הפירוש הוא, יש תורה שלך ויש תורה שלי.
בשניהם הם לא...
לא, יש תורה שלך. אמרתי קודם, אם אדם שומע, אם שני תלמידי חכמים, כל אחד שומע את השני, הוא לא חייב לקבל את מה שהשני אומר. לא רק שהוא לא חייב, הוא חייב להגיד, כל אחד חייב להגיד מה הוא חושב, איך הוא רואה את הדברים. אבל זה חייב להיות על בסיס של הבנה שאני קודם כל שגם מה שאתה אומר וגם מה שאני אומר זה תורה, אלא בתורה, כמו שאמרתי, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. אני רוצה להבין את מה שכתוב בתורה ואתה רוצה להבין את מה שכתוב בתורה. יכול להיות שאתה תבין כך ואני אבין אחרת. זה הכל אפשרי. אבל בתנאי שאני אשמע, אקשיב למה שאתה אומר ואני אתן את הדעת על מה שאתה אומר. כמו שאמרתי, זה יעסיק אותי. אני אבדוק את מה שאתה אומר. אז ההתייחסות שלי למה שאתה אומר, אני מתייחס אל מה שאתה אומר כאל תורה. ואתה מתייחס אל מה שאני אומר כאל תורה. אז הפירוש הוא, התורה היא אחת. אבל ברגע שאין הקשבה, כן, אין נתינת דעת, אז הפירוש הוא יש פה שתי תורות כביכול. מה שאתה אומר זה לא תורה, מה שאני אומר זה תורה. וכן הצד שכנגד אומר, מה שאני אומר זה תורה, ומה שאתה אומר זה לא תורה. אז הפירוש הוא יש שתי תורות. שתי תורות, אז הוא אומר, זה לא רק שתי תורות.
כאילו, התורה, אפשר להגיד, יורדת מהמדרגה שלה.
בבקשה, זה לא רק ירידה מהמדרגה. זה לא, עוד פעם, האורייתא וקודש הבריחו וישראל חד. זה הכל דבר אחד. אבל ברגע שיש שתי תורות, אז הפירוש הוא, זה שבירה של כל המושג של האחדות. יש אחדות בין התורה ובין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל. זה הכל דבר אחד. ברגע שבא אדם ואומר יש שתי תורות, יש שתי תורות, התורה שלו זה לא, מה שהוא אומר זה מה שהוא אומר, זה לא שייך אליי בכלל, ומה שאני אומר לא שייך אליו. אז זה הפירוש הוא שבירה של האחדות.
אותו
היתרון,
אחרי עשרה בגויים אין תורה.
אה?
אותו יתרון, אחרי
עשרה
בגויים אין תורה.
זה משהו אחר.
אחת הוא, שאנחנו מפורדים, אז אין תורה.
נכון, נכון, נכון.
זה היה תורה רבי יהודה הנשיא.
נכון, נכון, נכון.
עשו כתורות.
אז זה מה שהוא אומר. כי אין השכינה עם ישראל רק בשביל כי נתן להם תורה, שהיא אחת. לכך הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, הוא עם ישראל. ודבר זה תמצא במדרש בפרשת תרומה על הפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וזה אמר אחר שנתן להם התורה על הר סיני, כי השם יתברך שהוא אחד מתחבר עם התורה. השם יתברך שהוא אחד מתחבר עם התורה שהיא אחת. השם יתברך שהוא אחד מתחבר עם התורה שהיא אחת. זאת אומרת, מה הכוונה שלו? הכוונה שלו, סדר התורה, הפסוק ושכנתי בתוכם, שזה פסוק שבא לבטא את השראת השכינה בישראל, נאמר אחרי מתן תורה לישראל. זאת אומרת, הדרך של השראת שכינה ושכנתי בתוכם זה אחרי שיש תורה בישראל. אבל הוא אומר לא רק אחרי שיש תורה, אלא שבאמצעות התורה השראת השכינה היא על ידי שיש תורה בישראל. אבל הקדוש ברוך הוא אחד, כמו שהוא אומר, בתנאי שהתורה היא אחת. וזה אמר אחר שנתן להם התורה על הר סיני, כי השם יתברך שהוא אחד מתחבר עם התורה שהיא אחת. זאת אומרת, התורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד, זה רצון הבורא. התורה זה רצון הבורא. אז אם התורה היא אחת, במציאות היא אחת, אז הפירוש הוא, אז ממילא יש השראת שכינה. אבל חס ושלום, אם התורה היא לא אחת, כן, אם התורה היא לא אחת, אין אחדות, אין אחדות. אז אומר, זה נתק, לא רק נתק בתורה, זה נתק כביכול בריבונו של עולם. זה מה שהוא אומר. ולכך כאשר אין מקשיבים זה לזה, כאילו היה חס ושלום חילוק בתורה, דבר זה גורם שתסתלק השכינה מישראל כאשר אין התורה אחת.
שכינה, אבל לא שהקדוש ברוך הוא לא אחד.
מה?
אבל לא שזה פוגע בקדוש ברוך הוא בעצמו.
התורה, אמרתי, אורייתא וקודש הבריחו זה דבר אחד.
כן.
אז אם האורייתא לא אחת, אז הפירוש הוא שגם הקדוש ברוך הוא לא אחד. זה ביטול של האחדות. זה מה שהוא אומר, זה ביטול של האחדות. זה הוא לא אומר, זה אני אומר. הוא רק אומר שזה גורם לכך שתסתלק שכינה מישראל, אבל זה שייך לאותו עניין. כי לכך השכינה בישראל, בשביל שיש להם תורה אחת, כמו שהוא התברך אחד. וכן מה שאמר, שאם מקשיבים, זאת אומרת, כשהוא אומר לכך התורה בישראל, לכך השכינה בישראל בשביל שיש להם תורה אחת, אין הכוונה שזה שכר, אלא הכוונה שזה מציאות. כשיש מציאות של אחדות של תורה, ממילא יש מציאות של אחדות של ישראל עם ריבונו של עולם. זה ממילא, זה לא ש... אפשר היה להבין את המשפט הזה, אפשר להבין אותו בצורה כזאת שכביכול זה שכר, זאת לא הכוונה. הכוונה היא מציאות של אחדות של תורה בישראל, אם היא מילא, זה, כמו שאמרנו, אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חדו. כי כאשר הם מתחברים ביחד על ידי התורה שהיא אחת, הקדוש ברוך הוא מתחבר עמהם, כמו שאמרנו, כי השם יתברך עם ישראל מצד שנתן להם תורה שהיא אחת. זאת השראת השכינה בישראל, השראת השכינה בישראל היא באמצעות התורה. אז כשהתורה היא אחת, אז באמת יש מצב אידיאלי של אחדות. אבל כשהתורה היא לא אחת חס ושלום, אז ממילא זה גורם גם לנתק בין ישראל לריבונו של עולם.
זה צעד ראשון של
להקים סנהדרין. מה?
שיהיה לנו סנהדרין כבר בארץ ישראל.
מה שכתוב כאן זה תלמידי חכמים מקשיבים זה לזה.
כן.
זה כתוב. לא כתוב סנהדרין.
לא, אבל זו הקשרה, שנוכל לשבת ביחד, להקשיב זה לזה.
יש מדרגות. לא צריכים סנהדרין בשביל זה. לפני הסנהדרין. צריך קודם כל...
עוד רק שניים.
שניים, בדיוק. לא כתוב 70. זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה שלב הרבה יותר מאוחר. אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי רחמים המדגילים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא אוהבן, שנאמר ודגלו עליי אהבה. אמר רבא, והוא דידי צורתא דשמייתא, והוא דלית להו רבא במטה למיגמר מיני. זאת אומרת, רבא אומר, כל זה בתנאי שהם ידי צורתא דשמייתא, הם יודעים צורה של שמועה, ועוד אין להם רב במקומם ללמוד ממנו. אז הוא אומר כך, הוא מסביר, פירוש, כאשר הם חסרים בתורה, כאשר הם חסרים בתורה, וכל אחד אומר לחברו, תאית בזה, וזה מפני דלא גמירי, ואם כל זה הם עוסקים ביחד בתורה בשביל אהבתם את התורה, ובשביל כך זאת אומרת, המהר"ל מפרש פה פירוש מיוחד. מה הכוונה מדגילים זה לזה בהלכה? מה הכוונה מדגילים זה לזה בהלכה? אז אני חושב שהביאור שלו מבוסס על מאמר חז"ל נוסף. כתוב ודגלו עליי אהבה, אל תקרא דגלו אלא דילוגו. זאת אומרת, המילה דגלו מתפרשת לא בלשון דגל אלא בלשון דילוג. אז מה הוא אומר? שני תלמידי רחמים המדגילים זה לזה בהלכה, כן, הקדוש ברוך הוא אהבן. אז מה זה מדגילים? אז הוא אומר, מדגילים הכוונה היא, כמו שהוא מסביר, כאשר הם חסרים בתורה וכל אחד אומר לחברו תאית בזה, כן, וכל אחד אומר לחברו תאית בזה, וזה מפני דלא גמירי, ואם כל זה הם עוסקים ביחד בתורה. הוא מפרש מדגילים מלשון שכל אחד מראה לחברו טעות, אומר לחברו תאית, כן, אבל גם אם הוא אומר לחברו שהוא טעה, אבל הם עוסקים ביחד בתורה. למה הם עוסקים ביחד בתורה? הרי לכאורה כל אחד אמר לחברו שהוא טעה, התשובה היא, הם אוהבים את התורה בשביל אהבתם את התורה. זאת אומרת, אהבת התורה באה לידי ביטוי יותר גדול כאשר אני לומד עם אחד שאני אומר לו שהוא טעה, והוא אומר לי שאני טעיתי, ובכל זאת אנחנו לומדים יחד. מדוע? שאנחנו אוהבים את התורה. התורה היא כל כך אהובה עלינו עד כדי כך, שאף על פי שאני יודע שאתה טעית, ואתה יודע שאני טעיתי, בכל זאת אנחנו ממשיכים ללמוד יחד, מתוך אהבת התורה. אז הוא אומר, ואם כל זה הם עוסקים ביחד, כי אפשר לפרש אחרת את המאמר. אפשר היה לפרש, ומה זה שני תמידי חכמים המדגילים זה לזה והלכה? מלשון דגל. זאת אומרת, כל אחד, מה זה דגל? דגל זה נס. אדם נושא דגל כדי להראות, כן? להראות מהו. המדגילים זה לזה, הכוונה היא, כל אחד עושה מהשני דגל. כל אחד עושה מהשני דגל. כן? המדגילים זה לזה בהלכה. אבל הוא לא מפרש כך. לכאורה, אני אומר, לכאורה, הפירוש שלו שונה. הוא אומר, מדגילים לשון מדלגים זה לזה. זאת אומרת, כל אחד, כמו שאמרתי, זה מבוסס על המאמר, ודגלו עליי אהבה, אל תקרא ודגלו עליי אהבה, אלא ודילוגו עליי אהבה. זאת אומרת, כביכול, ריבונו של עולם אומר, כשאדם קורא פסוק, כן? והוא קורא אותו לא טוב, הוא מדלג. זאת אומרת, הוא לא יודע לקרוא. הוא לא יודע לקרוא כמו שצריך. אז אומר הקדוש ברוך הוא, ודילוגו עליי אהבה. גם את הדילוג שלו, גם את הטעויות שלו, אני גם כן אוהב. או אני אוהב אותו גם עם הדילוגים שלו, גם עם הטעויות שלו. אז לכאורה זה המאמר שמשמש לו רקע, כי הוא אומר, מה זה נקרא מדגילים זה לזה בהלכה? אז הוא אומר, פירוש, כאשר הם חסרים בתורה, וכל אחד אומר לחברו, טעית בזה. ולמה כל אחד אומר לחברו, טעית בזה? וזה מפני דלא גמירי. הם לא למדו. ואם כל זה הם עוסקים ביחד בתורה בשביל אהבתם את התורה, ובשביל אהבתם, כך השם יתברך אוהבם, על ידי שהם אוהבים את התורה. זאת אומרת, אהבת התורה שלהם גורמת ליחס של אהבה מצד ריבונו של עולם אליהם. ויש לך להבין, אילו ארבעה דברים אשר נזכרים זה אחר זה. זאת אומרת, יש פה ארבעה מאמרי חז"ל שכל אחד מדבר על שני תלמידי חכמים. כן? אז הוא אומר, מה הקשר בין ארבעת המאמרים? ארבעה מאמרים שכולם מדברים על שני תלמידי חכמים. שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה, שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה, שני תלמידי חכמים המדגילים זה את זה. מה הקשר? אז הוא אומר, ויש לך להבין אילו ארבעה דברים אשר נזכרים זה אחר זה, כי כל אחד ואחד בפני עצמו. על הממרה הראשונה, אותה לא ראינו היום, זה ראינו בפעם שעברה, שני תלמידי חכמים המחדדים זה לזה בהלכה. אז הוא אומר, הממרה הראשונה, אמר תחילה, המחדדים זה לזה בהלכה. אחר כך אמר נוחים. אחר כך אמר המקשיבים זה לזה. אחר כך אמר המדגילים זה לזה בהלכה. וכל אילו דברים הם ידועים בחוכמה. והמידה האחרונה, המדגילים זה לזה בהלכה, הוא פירוש המדגילים לשון פועלים זה לזה. מה הכוונה פועלים זה לזה? שהאחד מטעה את חברו. מה הכוונה מטעה את חברו? לא כמו שאנחנו מפרשים את המילה מטה. אנחנו מפרשים את המילה מטה, הכוונה היא, אני מכשיל אותך. אני מטעה אותך. אבל הוא אומר, לא. שהאחד מטעה את חברו, הכוונה היא, כל אחד אומר לשני, שמענה, טעית. מה שאתה אמרת זה טעות. כן? כל אחד אומר לשני. זה נקרא מדגילים, שאחד מטעה את חברו, ואומר לו טעית, כי לא כך הוא. ולכך, הקדוש ברוך הוא הבן. מדוע? שאם שהם חסרים תורה, הם חסרים, הוא חוזר על מה שהוא אמר קודם, שאם שהם חסרים תורה, בשביל אהבת התורה מתחברים זה עם זה, וכל אחד מקבל בושה מחברו. בשביל אהבת התורה, זאת אומרת, נוח להם, הם כל כך אוהבים את התורה, שאף על פי שכביכול אני נפגע ממה שאתה אומר לי טעית, וכן להפך. אבל התורה כל כך חשובה, הם כל כך אוהבים אותה, שהם לא מתחשבים. העיקר זה, יש לנו רצון לדעת את התורה וללמוד יחד. הרי לכאורה, אתה אומר לי טעית, אני אומר לך טעית, זה לא נעים, אבל את זה משאירים בצד. אהבת התורה שלהם כל כך גדולה, שהם לא מתחשבים בנקודה הזאת.
זה גם כולל עלייה
בקריאת
התורה?
מה?
הקטע שיש על בקריאת התורה.
לא הבנתי.
מקפידים על קריאת התורה שאין טעויות. ומה שהממרה אומר, שמי שטועה...
המדגילים, הוא פירש, המדגילים זה לזה הכוונה...
ש... בקריאת התורה.
מה?
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, הכוונה היא, הכוונה, יכול להיות גם בקריאת התורה, אבל זה לא דווקא. הוא לומד עם חברו ואומר לו, טעית. אז יכול להיות לא קראת נכון, לא אמרת נכון, הסברה שלך לא נכונה, יכול להיות בהרבה דברים. רק הוא לא מפחד לומר לו, טעית. וזה לא נעים. לא נעים לאדם לקבל טעויות, להגיד שאומרים עליו שאומרים לו שהוא טעה, אבל זה לא משנה לו, אהבת התורה שלו כל כך גדולה שהוא שם את זה בצד. בסדר, בסדר. ואמר רבי אלי בר ברכיה, שני תלמידי חכמים הדרים בעיר אחת ואין נוחים זה לזה, האחד מת והאחד גולה. שני תלמידי חכמים הדרים בעיר אחת ואין נוחים זה לזה, אז כביכול נפסק דין על שניהם, האחד מת והאחד גולה. פירוש, כי ראוי שיהיו מתחברים בהלכה כמו שהתבאר כי התורה היא אחת. שוב, מה פירוש מתחברים בהלכה? לא שיפסקו כל אחד כמו השני. כמו שאמרתי, ההפך, הגילוי הנכון של התורה שכל אחד יגיד מה הוא מבין. אבל מה הכוונה מתחבר? אז הוא אומר, ולפיכך ראוי לשני תלמידי חכמים שהם בעיר אחת שיהיו מתחברים ביחד. ואין דבר שיש לו החיבור ביחד כמו שני תלמידי חכמים. הוא אומר, הזכרתי כבר את הפסוק, לתאווה יבקש נפרד, לתאווה יבקש נפרד. זאת אומרת, תאווה היא תמיד מפרידה. התאווה תמיד מפרידה. אדם שיש לו תאוות, או אנשים שיש להם תאוות, אז התאוות מפרידות. להפך, תורה מחברת, כמו שאמרנו, תורה יש לה סגולה של חיבור. אז כשאתה פוגש שני תלמידי חכמים, המהות של תלמיד חכם במהות שלו הוא עם מהות של חיבור, משום שהעסק שלו, כל עסקו הוא בדבר שהוא אחד, לא בדבר נפרד. כל העסק שלו הוא בדבר אחדותי. תורה זה משהו, כמו שאמר, התורה היא אחת. אז כשאדם למד תורה, אדם עוסק בתורה, אז כל המהות שלו היא מהות של אחדות. זאת אומרת, יש פה הכשר מצד שניהם, גם מצד התלמיד החכם הזה וגם מצד התלמיד החכם הזה, שיהיה ביניהם חיבור, כי במהות שלהם הם מחוברים. כן? אז מה הוא אומר? אז הוא אומר, פירוש, כי ראוי שיהיו מתחברים בהלכה כמו שהתבאר, כי התורה היא אחת, ולפיכך ראוי לשני תלמידי חכמים שהם בעיר אחת שיהיו מתחברים ביחד. ואין דבר שיש לו החיבור ביחד כמו שני תלמידי חכמים. מדוע? הוא אומר, מצד השכל והתורה שהיא אחת, היא מקשרת ימין ושמאל. זאת אומרת, קודם כל השכל, כמו שאמרנו, בגשמיות, בחומר, אז יש את החומר שלך ויש את החומר שלי, דיברנו על זה. אבל השכל, השכל הוא רוחני. ברוחניות אנחנו לא רואים, אני לא רואה את השכל שלך ואת השכל שלי. כן? הגוף מחלק, הגופים מחולקים, אבל הצד הרוחני שבנו הוא לא מחולק. אז יש פה ראשית חיבור מצד הצד הרוחני שלנו, ושנית החיבור מצד התורה, כמו שהדברנו קודם, התורה היא אחת. אז המציאות של שני תלמידי חכמים באופן אובייקטיבי היא כבר דורשת שיהיה ביניהם חיבור, משום שכמו שאמרנו, במהות שלהם הם מחוברים. אז מה? ולפיכך, שני תלמידי חכמים שהם בעיר אחת, ראוי להם שיהיו נוחים זה לזה עד שיהיה להם חיבור ביחד. וכאשר אינם נוחים זה לזה בהלכה, כל, אז הוא אומר, חל פה תהליך הפוך. כל דבר שראוי להיות חיבור אחד, כאשר הוא נפרד, או כאשר הם נפרדים, דבר זה הפסד לשניהם. לכך האחד מקבל הפסד מצד שמאל, ומגיעה לו המיטה, ואחד גולה ודבר זה הפסד מצד הימין, והדבר הזה מבואר לנבונים, כי היה להם ראוי, היה ראוי להם החיבור ביחד, כמו יד ימין ויד שמאל, מצד שהתורה מחברת את שניהם. זאת אומרת, הוא אומר, הביטוי הזה, שני תלמידי חכמים בעיר אחת, ואינם נוחים זה לזה, שהאחד מת והאחד גולה. למה לא כתוב למשל, שני נגרים, או שני סנדלרים, שגרים בעיר אחת, ואינם נוחים זה לזה? כתוב דווקא תלמידי חכמים. למה תפסו דווקא תלמידי חכמים? הוא אומר, משום שהתביעה על תלמידי חכמים הרבה יותר גדולה, משום שהמהות שלהם היא מהות של חיבור. אז במקום שצריכה להיות, צריך להיות חיבור, ואין חיבור, זה הרבה יותר גרוע. אתם מבינים? כשיש שני דברים שמצד המהות שלהם לא צריכים להיות מחוברים, אין עניין שיהיו מחוברים, ואין ביניהם חיבור. טוב, אז אין ביניהם חיבור, לא קרה שום דבר. אבל שיש מציאות כזאת של שני דברים, שתי מציאויות שהן צריכות להיות מחוברות אחת עם השנייה, כן? והם לא מחוברים, זה הרבה יותר חמור. זה מה שהוא אומר. לכן זה גורם הפסד, וההפסד הוא כל כך חמור. האחד מת והאחד גולה, עד כדי כך. האחד מת והאחד גולה.
מה, כעונש?
מה?
כעונש.
לא כעונש. זה מה שהוא הסביר, המציאות היא כזאת. כשיש דבר שמצד עצמו, כמו שהסברנו, יש פה שני תלמידי חכמים, זה המהות של שניהם היא מהות של חיבור, וכשאין חיבור ביניהם זה הרבה יותר גרוע ממה שאין חיבור בשניים אחרים שלא צריכים להיות מחוברים.
זה מוכח שאחד מת ואחד גולה,
זה מה שכתוב.
כן,
זה מה שכתוב. כן, לכך האחד מקבל, זה הסביר, והדבר הזה מבואר לנבונים, כי היה ראוי להם החיבור כמו יד ימין ויד שמאל מצד התורה שהיא מחברת שניהם, ולפיכך האחד מת והשני גולה. ויש לך להבין זה מאוד טוב. ולפי מה שהתבאר שצריך האדם הכנה, הוא חוזר עכשיו להתחלה, ולפי מה שהתבאר שצריך האדם הכנה שהיא ראויה ומתייחסת שיקבל התורה השכלית. זאת אומרת, אדם שרוצה ללמוד תורה, הוא צריך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את עצמו, כן? כדי לקבל את התורה השכלית. ולכך התלמיד שהוא בא לקבל את התורה צריך שיהיה לו גם כן הכנה מיוחדת עד שראוי לקבל התורה. ולכך אמרו בפרק במה מדליקין בשבת, אמר רב גידל אמריו, כל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מור תכוונה, שנאמר שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר, אל תקרי מור עובר אלא מר עובר. זאת אומרת, היחס של תלמיד אל הלימוד בשעה שהוא יושב לפני הרב, זה צריך להיות יחס של פחד, כך הוא מתאר, כן? אל תקרי מור עובר אלא מר עובר, אל תקרי שושנים אלא ששונים. מה? הוא מקשה שם, רגע, הוא מקשה שם, הגמרא שואלת, מה אתה מדבר? מה, אדם שיושב לפני רבו, שומע שיעור, הוא צריך להיות במצב של פחד? הרי כתוב, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, ואפילו לדבר הלכה, הוא מתרץ לא קשיה, הברב הבתלמיד. אז יש לחלק, תלמיד צריך להיות בפחד, ומה שכתוב אין השכינה שרואה אלא מתוך שמחה, הכוונה שהרב צריך להיות בשמחה. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, הווה הברב. זאת אומרת, גם הפחד וגם השמחה מתייחסים אל הרב, ולא קשיה, המקמי דליפתח אלה בתר דפתח. זאת אומרת, יש שלב לפני השיעור ויש שלב בשיעור. מקמי דליפתח, כי עד רבה, הגמרא אומרת, רבה מקמי דפתח לו לרבונו נאמר מילתא דבדיחותא ובת חי רבנן. לפני שהוא היה פותח את השיעור, היה אומר דבר בדיחה, דבר משמח, כדי לשמח את התלמידים ששומעים את השיעור. אבל לסוף, בשיעור עצמו, יתיב באימתה, ישב באימה ופתח בשמיתה. זאת אומרת, יש לחלק בין השלב שלפני השיעור לשיעור עצמו. בשלב שלפני השיעור, אז באמת שמחה. וכמו שהוא אומר, מיכה דבדיחותה. אבל בשיעור עצמו, אימה. אז הוא מסביר, עד כאן לשון הגמרא. נראה מה שהמהר"ל אומר. פירוש, התלמיד מצד שהוא מקבל התורה, מתקרב אל התורה. זאת אומרת, התלמיד שעניינו לקבל תורה, הקבלה של התורה דורשת קירוב, התקרבות אל התורה. ולכך כל תלמיד שאין שפתותיו נוטפות מור. מה זה מור? מרירות, תכוונה. כי התורה השכלית יש לה ייחוס אל האש. כי השכל הוא פועל, והחומרי הוא מקבל. ואין לך דבר שיש לו כוח פועל כמו האש. ולכך מדמה הכתוב השם יתברך לאש, כמו שכתוב, כי השם אלוקיך אש אוכלהו. מה פירוש? אין לך, כמו שהוא הסביר, אין לך דבר שיש לו כוח פועל כמו האש. יכולת הפעולה, המציאות מראה שהדבר שיש לו יותר כוח פעילות במציאות זה האש. אז הוא אומר, אין לך דבר שיש לו כוח פועל כמו האש. ולכן הכתוב מדמה את ריבונו של עולם אל האש. דכתיב, כי השם אלוקיך אש אוכלהו. ולכך ראוי שתהיה התורה אל האדם המקבל. זאת אומרת, הוא אומר, מה פירוש? שפתותיו שושנים נוטפות מור. הוא צריך להיות מצב של יראה. הפירוש הוא, כשאתה מקבל תורה, אתה נפגש עם אש. אתה במגע עכשיו. את זה צריך להיות היחס. היחס צריך להיות שאדם שלומד תורה הוא עכשיו בא במגע עם אש. אש זה דבר מסוכן. כשאדם בא במגע עם אש, הוא יודע שהוא צריך להיזהר, צריך זהירות. אש זה דבר מסוכן. מצד אחד אני יכול מהאש לקבל הרבה דברים, כן? כמו שאנחנו אומרים היום, חשמל צריך, לא כל אחד, כן? זה לא משחק ילדים. חשמל זה לא משחק ילדים. זה כוח, זה אנרגיה, אבל זה מסוכן. זה מסוכן. כמו שזה יכול להביא תועלת, זה יכול להביא חורבן, כן? אז הוא אומר, תורה זה דבר מסוכן. לכן כשאדם מקבל תורה, אדם יושב ולומד, הוא צריך לדעת, הוא עכשיו בא במגע עם דבר מסוכן. דבר שדורש יחס מיוחד. טוב, נעצור כאן, נראה את זה כבר הפעם הבאה.